אנחנו בחיי שרה, פסוק בתמות, שרה בקריאת ארבע היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. קודם כל צריך לדעת, המקומות שהאדם נפטר בהם או נולד בהם או מתחתן בהם או כל הדברים האלה, זה לא מקומות מקריים, אין מקריות. כל מקום יש לו סגולה שלו, יש לו את התכונה שלו, יש לו את ה... אז רואים שקריאת ארבע זה מקום מיוחד, המקום הזה קריאת ארבע. שם נפטרה שרה, שם נקברו האבות, פרט לרחל אמנו שנקברה בדרך וכו'. לא רק האבות לפי המסורת, גם האדם הראשון וכו'. המקום הזה יש לו איזושהי תכונה ייחודית לקריאת ארבע. כמו שלירושלים יש תכונה מיוחדת, אך גם לקריאת ארבע יש תכונה מיוחדת. למה קריאת ארבע? למה היא נקראת קריאת ארבע? אומר רש"י, על שם ארבע ענקים שהיו שם. מי הם הענקים? אחימן, ששי ותלמי, ואביהם, האבא שלהם. אלה היו הענקים. לכן היא נקראת קריאת ארבע. כן. יש על זה עוד כמה, הרבה מדרשים. או מביא כאן רש"י על הדבר. דבר אחר, על שם ארבע זוגות שנקברו שם, איש ואשתו, אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. צריך להבין מה זה נקברו שם. היום נוהגים ללכת לקברי צדיקים, יש מנהג כזה, בוודאי שלקברי האבות, מי שרוצה לבקש רחמים, תפילה על כלל ישראל, על פרט ישראל, ובא, הולך לקברי צדיקים, הולך לקברי האבות, הולך לקבר רחל, שם מתפללים ומבקשים. צריך להבין מדוע דווקא הולכים למקום של קבר, שם האדם נקבר, אדם כאלה במקום הזה. קודם כל, ההלכה היא כזאת, לא מתפללים אל המתים. אסור להתפלל אל המתים. למה אתה מתפלל אל המת? אתה מתפלל כמו שאתה מתפלל אל הקיר, אני יודע. אל האבנים, עבודה זרה ממש, תתפלל אמיתי. אבל כשאנחנו באים להתפלל צדיקים, קברות צדיקים, וגם אבות, מפלים, לא יודע אם שמעתם על הקדוש, אל הקדוש ברוך הוא, אל ריבונו של עולם, תשאלו אותי איך מתקשרים אליו, יש לך פלאפון, נשאל אותו. זה עניין התפילה, עניין התפילה שאנחנו פונים אל ריבונו של עולם, לא אל איזה שטחנים או... או איזה מישהו באמצע בדרך מתווכים או משהו כזה. אנחנו פונים ישר אל ריבונו של עולם, הפנייה. אלא בתפילה תמיד צריך להגיד זכות הצדיק שקבור כאן יעמוד לי, יעמוד לנו. זכות אבות יעמוד לנו. והמקום הזה שבו נשמתו של האדם עלתה לשמיים, זאת אומרת קריאת ארבע מקרה דבר, המקום הזה הוא לא מקרי, זה פתח לשמיים. אז אני בא למקום שבו נשמת האבות עלו לשמיים, יש כבר שם צינור, כמו שאומרים, אינסטלציה לשמיים. אני אומר, זכות האבות שקבורים כאן, ולא במקרה קבורים כאן, אני מבקש שזכות אברהם, יצחק ויעקב, והאימהות, תעמוד לנו כאן, ושהשם יקבל תפילתנו. זה הכל. אבל הוא מקבל את תפילתנו, כן. והאבות עומדים שם, אני בדקתי, בצי הצינור, ואומרים, רגע, רגע, מי זה? דוב ביגון? איי, 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 איי. בסדר, אוקיי. זכותנו עומדת לך. כן, פותחים לנו פתח לתפילה. כן, זה נקרא זכות אבות, או קברי צדיקים, או כל הדברים שאנחנו עומדים בדבר. אז זה דבר אחד. לגבי ארבע, אני רוצה להבין, המספר ארבע, כל מספר בתורה יש לו משמעות. המשמעות היא רוחנית, כן. וידוע הדבר הזה, שהמהר"ל מאוד מרחיב את הדיבור על המשמעות הפנימית של המספרים. יש שני סוגי מספרים. סוג אחד זה סוג של זוגיות. שתיים, ארבע, מספרים האלה הם מספרים של פירוד. פירוד, זאת אומרת, יש זוגיות. זוגיות זה שני, זה לעומת זה עשה אלוקים. כמו ביום השני אנחנו לא אומרים כי טוב, למה? כי אז השמיים העליונים והתחתונים, שם הייתה הבדלה ביניהם. אותו דבר גם מספר 4 הוא מספר של פיזור, 4 רוחות השמיים. צריך לתקן את זה. התיקון הוא על ידי זה שאנחנו מאחדים את 4 רוחות השמיים, את מספר 4. אז קריאת 4 היא לא עיר פשוטה. או אפילו ניקח דוגמה, יש 3 ערים ידועות בארץ, בתורה, גם היום. קריאת 4, שכם, לא, קריאת 8 זה עוד יותר, שם על לבנון, מצפון תיפתח, אבל נדבר, שכם זה זוגיות, הר עיבל, הר גריזים, הברכה והכללה, זה זוגיות. ושם אומרים, שכם זה, איך אומרים, זה מועדת לפורענות, המקום הזה של שכם. 4 זה כבר איזשהו תיקון יותר. אבל העיר שמאחדת את הכל זאת ירושלים. עיר שחוברה לה יחדיו. ועיר, זה מקום מרכזי, הציר המרכזי שמאחד את הכל. אז אנחנו מבחינה היסטורית הלכנו משכם, באנו לארץ, אברהם אבינו, גם אברהם אבינו, וכתוב שהלך לשכם לאלון מורה שם, משם הלך לאן? לקריאת 4, ואחר כך להר המוריה. זאת אומרת, ההליכה, ההתקדמות היא מהזוגיות, ל4, ולאחד המאחד את הכל, שזה ירושלים, הר המוריה, זה המקום המאחד. זה דבר דוד המלך. דוד המלך, הוא בהתחלה מולך בקריאת 4, אחר כך, 7 שנים, אחר כך הוא מולך בירושלים, כן, הוא בא למקום המרכזי. אפשר להגיד גם היום בדבר הזה. המאבק על ארץ ישראל התחיל מקריאת 4, צריך לדעת. על יישוב ישע, כן. שם התחיל המאמץ, ועד היום עיקר המאמץ זה על אחיזתנו בקריאת 4, שברוך השם, היום רבבות באים שם בשבת חיי שרה, באים לשם לחזק את המקום, את אחיזתנו במקום. אלון מורה, נכון, זה באמת אלון מורה, ואחר כך יש קריאת 4, אבל הכי הכי חשוב, מה זה להגיע בסוף? לירושלים.
למה היא הייתה בקריית 4?
מי?
למה היא נפטרה בקריית 4?
אתה שואל אותי, תשאל את שרה. היא בחרה למות בקריית 4. זה מקום סגולתי, זה מה שאמרנו. שם הנשמות עולות. שם מקום מיוחד לעליית הנשם, מערת המכפלה. כנראה המקום הזה הוא לא היה מקום נסתר, אלא היה אברהם אבינו בחר במקום הזה. כן, בחר, כי אברהם אבינו היו לו ידיעות נסתרות על סגולת המקומות, אז הוא אומר, זה המקום המיוחד. אולם רש"י אומר שמעלתה של ארץ ישראל, איפה שמים בדרך כלל בית הקברות? בחוץ לעיר, לא שמים את זה בחלקה טובה, אדמה טובה, כל זה. אז רש"י אומר, למה קברו באמת את מערת המכפלה? כי שם היו הרבה סלעים והרבה, זה לא היה מקום טוב ל... אז הם חווה כל מטר אדמה, אז קברו אותה דווקא במקום הפחות ביותר, זאת אומרת, מבחינה הזאת, ששם יש הרבה צערים, הרבה סלעים, הרבה זה, שזה מקום הקברות. למה? לנצל כל דבר לכל דבר. לנצל את החלקה הזאת, אם אי אפשר לזרוע שם תבואה, לפחות שיש שם בית קברות, יהיה מעלה. אז זה דבר אחד. דבר שני, זה ויבוא אברהם מבאר שבע לספוד לשרה ולבכותה, נשמחה מיתת שרה לעקדת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקדה שנזמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה. זאת אומרת, שרה הייתה מאוד רגישה, היא כל חייה היה בשביל יצחק, והנה היא שומעת, רק שמעה שהולכים לעקוד את יצחק, זה פרחה נשמתה. מכאן מה צריך להיזהר? צריך להיזהר מה? אנשים מאוד רגישים. אם אתה יודע, כתוב, אסור לבשר בשורות רעות או דברים כאלה. אז מי שהיה לו כנראה אס-אמס או משהו כזה, מודיע לשרה, את יודעת מה שהולכים לעשות לבן שלך? לשחוט אותו. מה? קיבלה התקף לב, פרחה נשמתה. איזה חיבור היה בינה ובין יצחק. למרות שברוך השם, הדבר הזה לא יצא מן הכוח אל הפועל. אבל כאן הבעל הטורים, תשימו לב, הוא אומר, כתוב, הכף היא קטנה, אתם רואים? ולבכותה. אומר בעל הטורים, אומר, למה זה לבכותה? אני מסתת, כף קטנה, שלא בכה אלא מעט. אברהם אבינו, שהוא ספידו, הוא בכה לשרה אמנו, הוא בכה ככה, אוי 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 אוי, זהו, קצת. עכשיו, למה הוא בכה קצת? כך אומר בעל הטורים. הוא מסביר, לפי שזקנה הייתה, כל אדם יש לו מסלול חיים. אדם שחי, אישה שחיה 127 שנה, מילא את חייה, כמו שאומרים, באה בימים, מילא את חייה. אדם, ברוך השם, עשתה שליחותה, נפטרה מן העולם, בסדר, בכה, אבל לא כבר. אבל אם ילדה, חס ושלום, האדם צעיר נפטר מן העולם, צער הוא גדול, כאילו לא מילא את שליחותו, מבחינתנו, כן? אז לכן, אומר רש"י, אומר את בעל הטורים כאן, היה בכי, אבל לא בכי גדול, כי מילא את תפקידה. כן, טוב. בסדר, משנה זין. על אלו מתריעים בשבת. בשבת, כמובן, אסור להתענות ואסור להתריע, אבל לפעמים יש מצב בלתי נסבל. על עיר שיקיפו הגויים או נהר, ויש סכנת חיים לאנשים בעיר או בנהר, אז מתריעים ומתענים. ועל ספינה המתערפת בים, אני עכשיו נזכר, שצוללת דקר טבעה, זה היה בערך הרבה שנים היה, אז התחילו לחפש אותה וידעו שצוללת שטובעת כל דקה היא גורלית, אם זה לה חמצן כולם מתים. ואז היה רב אחד במרכז הרב שהוא הכיר בהולנד, הוא היה מהולנד, הרב רמסון קוראים לו, הוא הכיר בהולנד אדם שהוא יש לו סגולות כאלה, לא יודע איך, אבל לדעת למצוא אם אנשים הולכים לאיבוד או דברים כאלה, זה חוש תת-הכרתי כזה, מין כמו טלפתיה כזאת, שהוא ידע לאתר, והוא היה ידוע בעולם האדם הזה, שהוא רואה דברים שאנחנו לא רואים, ואז בא לרב סיודה, זה היה בשבת, בדיוק מה שכתוב כאן. האם מותר לטלפן אל הגוי הזה בשבת, שהוא אולי יראה במבט שלו, הטלפתי הזה, איפה הצוללת הזאת טבע, צוללת של דקר, וכך היה. הוא אמר כן, זה בדיוק מה שהוא אומר כאן. ועל ספינה מתערפת בים. אמנם כאן מדובר, אם אתה רואה ספינה בחוף הים, הולכת ונשברת, וצריכים להביא עזרה, להציל אותה. אז מותר בשבת להטריע בשבת, להודיע. רבי יוסי אומר, לעזרה אבל לא, ולא לצעקם. הוא אומר, סתם להתפלל לא, אבל אם תוקעים בשופר, או היום מסירנות או משהו כזה, על מנת להזיק את האנשים, להציל את הספינה הזאת, או להציל את העיר הזאת, זה מותר. לעזרה ולא לצעקם. שמעתי, אם אני אומר, אף על הדבר, דבר אמרנו זה מחלה, זה מגפה, ששלושה מתים יוצאים תוך שלושה ימים. אז הוא אומר, יש מציאות כזאת גם על הדבר, אבל לא הודו לו חכם, אמרו לו, זה לא. זה דבר כבר, למה זה לא? לא הסכימו לדעתו. אבל בכל מודים חכמים שמתריעים על הדבר. אז הוא לא מפרש מה הנימוק לדבר הזה, אבל בכל זאת, על הדבר הוא לא עוזר. אבל יש דברים שצריכים בשבת, אם יש כמו שראים כאן דברים שהם סכנה, גם מתענים וגם מתריעים, ואם צריך להזיק את הציבור אז מזיקים, סירנות דברים כאלה. זה מזכיר את מלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים צריך לדעת שהתקשורת שפתה, לא היה רדיו, לא היה שום דבר, ופתאום פרצה המלחמה באופן פתאומי. אמנם בשדי שדות חששו למלחמה, אבל לא ידעו מה לעשות. איך להזעיק את הצבא, צבא המילואים? הכל שובת. מה לעשות? אז מה שהיה, אני זוכר, אני הלכתי להתפלל בבוקר עם אבא שלי, זיכרונו לברכה. בבוקר בא מטוס קרב לירושלים, קראו לו, איך קראו לו מטוסים האלה, הכבדים האלה? מה? פנטום, אני רואה שאתה זוכר. זה היה פעם מטוס, קראו לו פנטום. אני הולך לתפילה בבוקר, בשש ומשהו בבוקר, פתאום פנטום מסתובב סביב ירושלים. אני אומר לאבי, אבא, תראה, זה נראה לי משונה. אמצע יום כיפור, פנטום מסתובב כאן מסביב לירושלים. אבל זה היה כנראה סימן לטייסים, אולי אלה שצריכים לרוץ מהר מאוד. הנה, קומו, זה מה שאומר. אם יש מלחמה או יש הדקה, אז לא עושים חשבון בשבת, קוראים לכולם. הנושא שאנחנו לומדים בסגולת ישראל, הוקרת תלמיד חכם צריכה גם כן להיות מצד הסגולה. אומרים, הבוחר בנביאים טובים, כן, אבל אנחנו אומרים גם הבוחר ברוך המשנה בפרק ו בפרקי אבות, ברוך הבוחר בהם ובמשנתם. זאת אומרת, חכם, תלמיד חכם, זה לא מקרה. הסגולה של תלמיד חכם, שהיא סגולת ישראל, כמובן מתגלה דרך התלמיד חכם שהוא דבק בתורה. צריך לכבד את התלמיד חכם מצד תורתו, מצד הסגולה המיוחדת, המתגלה, מוציאה מן הכוח אל הפועל. הוקרת תלמיד חכם צריכה גם כן להיות מצד הסגולה, שפועלת קדושת התורה בעצמה, על ידי מציאותם וריבויים של תלמידי חכמים בישראל. מכאן צריך להוקיר תלמיד חכם. אנחנו לא מכבדים אותו בגלל סתם ככה, אלא בגלל שהתורה מתגלה דרכו, דרך התלמיד חכם. המבזה תלמיד חכם מצד ביטול ערך סגולתם של התורה, וכמו שהגמרא אומרת, מה עולים לו חכמים, מה התועלת, מה יש, שמה צריך אותם וכל הדברים האלה, הרי הוא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה, שאינו מכיר את הוד עצמיותה וסגולתה הפנימית של התורה. והמבזה חברו בפני תלמיד חכם, מבייש אותו לפני תלמיד חכם, הוא כופר בעיקר הסגולה. אף על פי שהוא מודה בתועלת השימושית, אמנם מבזה תלמיד חכם עצמו, הוא כופר הוא גם כן בערך השימושי שבתורה. דהיינו לשמש תלמידי חכמים. וממילא בא גם כן לכפור בערך הסגולי של התורה. כי מי שעל כל פנים מודה בערך השימושי, תוכל לעורר אותו גם כן הוקרת הסגולה. כמו כן קריאה לארון הקודש, ארנה. מי שקורא לארון הקודש, ארון. במקום ארון הקודש הוא קורא לו ארון סתם, כך אומרת הגמרא במסכת שבת. ולבית הכנסת הוא קורא בית העם כמו בקיבוץ. מה? או מתנס, או בית העם, כאלה קוראים, כן, לבית הכנסת, מורה על ההכרה בעניינם רק מצד הערך השימושי. מה זה בית העם? שם אספות, דברים כאלה. אבל לא בערך הסגולי, ולא מצד הערך הסגולי. יש סגולה לבית מדרש, יש סגולה לבית, זה מקדש מעט. בית כנסת זה מקדש מעט. אתה לא מכיר בסגולת המקום, אז זה חיסרון. ויחד זה הוא המאבד מן הלב את כל היסוד העיקרי של חמדת התורה כדבר סגולי, דבר אלוקי. הוא מוריד את עמי הארץ עד הדיוטה התחתונה שלהם. אמנם מלאכי השרת שהם שכליים מיליוניים, הם בעיקרה מכירים את כוחו של הערך הסגולי, שאינו נתפס בתפיסה ממשית איזה דבר רוחני. על כן הקדמת נעשה ונשמע היא רז. מה שהגמרא אומרת במסכת שבת, מי גילה לבני רז זה, הסוד זה של נעשה ונשמע, על כן הקדמת נעשה ונשמע, היא רז שמלאכי השרת משתמשים בו, מדוע? כי הם מכירים בסגולת המעשה. כן, אנחנו אומרים, רגע, בוא נעשה את זה, לא נעשה את זה, מה ההיגיון שבזה, מה לא ההיגיון שבזה, לגבי מצוות, כל מיני דברים. ואז אנשים ככה, כאילו, בודקים את ה... אם זה מתאים להם, לא מתאים להם, כל הדברים האלה. אבל מלאכי השרת זה לא ככה, הם מכירים בסגולת המצווה, בסגולת המעשה, בלי הקשר אם אני מבין את זה או לא מבין את זה, זה מעלה של... ורז הזה, הקדוש ברוך הוא גילה לעם ישראל את הסוד הזה, שיש סגולה במצווה, שיש סגולה בבית הכנסת, שיש סגולה בתורה, בלימוד התורה, שזה לא דבר אנושי, זה דבר סגולתי, דבר אלוקי, שמתגלה דרך התלמיד חכם, מתגלה דרך המצווה, מתגלה דרך התורה, מתגלה דרך המצווה, כפי שהוא מתגלה.